היום אני רוצה לעבור הלאה בתוכנית שלנו ולדבר קצת על אילו ואילו דברי אלוקים חיים, על הפלורליזם ההלכתי ובכלל. ואולי קצת לפזר קצת מהערפל לנסות לפזר קצת מהערפל שעוטף בדרך כלל גם את המושגים האלה וגם את הגישה ההלכתית. אולי איזושהי הקדמה קצרה לפני הכל, יש כמה מושגים שמשיקים אחד לשני, שהם מסתובבים בשוק הדעות, שקל להתבלבל ביניהם. מדבר על פלורליזם, סובלנות, פתיחות, דברים מהסוג הזה. אז כאן צריך להבחין בין כמה כיוונים שונים. אני אעשה את זה בקצרה. צריך להבחין בין כמה כיוונים שונים. בעצם המושג סובלנות, אם נתחיל ממנו, כרוך באיזושהי כמעט סתירה פנימית. מצד אחד, הוא דורש שתהיה לשני עמדה שונה מזו שלי, כמובן. לא יכול להיות סובלן כלפי עמדה שהיא בדיוק כמו העמדה שלי. דבר שני, צריך שאני אחשוב שהעמדה השנייה שגויה. כי אם אני חושב שהעמדה השנייה לא שגויה או שקולה לזאת שלי, אז אין שום משמעות לסובלנות שלי, בגלל שברור, זאת אומרת, אם הוא צודק כמוני, אז באיזה מובן אני אמור להיות, איך אני יכול להיות לא סובלן כלפיו? טוב, יכול להיות מישהו שבכל זאת מנסה להשתלט מתוך רשעות. אני מדבר כרגע על השוואה בין עמדות, לא על ההאשמות ברשעות. ותנאי שלישי צריך להיות שהעובדה שהשני טועה בעיניי היא גם מזיקה. אם היא לא הייתה מזיקה, אז שוב פעם אין שום רבותה לסובלנות שלי. מישהו שטועה בנושא מסוים, אבל הוא לא מזיק לעצמו, לי, לאחרים, לא משנה, זה לא דבר מזיק, אז למה שאני אתערב? זאת אומרת, אולי בשביל להעמיד את האמת על תילה, מן הראוי להאיר את עיניו, אבל במובן האידיאולוגי, המוסרי, אין רבותה גדולה בסובלנות או באי התערבות או באי הפרעה למישהו שבעצם מה שהוא עושה לא משנה ולא מפריע שום דבר.
יש עדיין קצת שאולי אני, זה שאני מבין, זה הנוספת.
מה, זה שאני? עוד פעם לא...
זה שאני מזכיר את זה,
מתייחס לדעה
הזאת.
לא, לפעמים, אני מדבר כרגע עוד באנשים שאוחזים בדעה הזאת, לא מה אני עושה בבית המדרש עם הדעות השונות, או בהתייחסות עיונית, אלא מה נותן לאנשים אחרים לחיות. זאת אומרת, לפני הסובלנויות האינטלקטואליות, קודם כל ברמה החברתית הפשוטה. אז בעצם יש לנו כמה תנאים לזה שבכלל לסובלנות יהיה איזשהו ערך. תנאי ראשון זה שאני חושב שתהיינה פה שתי דעות, שאני חושב שאני צודק ושהשני טועה, שאני חושב שהטעות שלו מזיקה. ועוד תנאי נוסף שלא אמרתי, שיהיה לי כמובן את האפשרות להתערב, כי אם אין לי את האפשרות להתערב, זה שאני לא מתערב לא מצביע על סובלנות נעלה מדי, אני פשוט לא יכול לעשות את זה. בסדר? אז בעצם התנאים הם שהדעה השנייה תראה לי שגויה בעליל, או לא בעליל, שגויה. השגיאה הזאת תהיה מזיקה, ויש לי את האפשרות להתערב, לשנות את זה, או לא לשנות את הדעה, אלא כמובן למנוע את ההתנהגות על פיה. נו, אז באמת למה לא? אם באמת כל התנאים האלה מתקיימים, אז אני צריך לשאול את עצמי, אז באמת למה לא? אז למה באמת לא לפעול עם הכוח הזה שיש לי, ולנסות למנוע את השני מלעשות משהו שהוא מוטעה ומזיק, ויש לי את האפשרות למנוע אותו. אם אחד מן התנאים, אז כל פעם בשלב כזה של הדיון, אז מתחיל, לא, אולי אני לא יכול. אם אני לא יכול, אז זאת לא רבותה לסובלנות. אולי אני לא חושב שזה מזיק. טוב, אם זה לא מזיק, אז זה גם כן לא רבותה לסובלנות. אולי אני חושב שהוא צודק כמוני, אני בעצם לא בטוח שאני צודק, אולי הוא צודק. אז עוד פעם לא רבות הגדולה לסובלנות, זה אולי מה שהיינו קוראים יותר פלורליזם. פלורליזם זה ריבוי של דעות, זאת אומרת שאני לא מאמין שהאמת נמצאת דווקא אצלי, אם בכלל היא נמצאת איפשהו. אז אם כל התנאים האלה מתקיימים, אז באמת למה לא להתערב? סוג
של
הסכם
שעושים גם אנשים, בשביל שאנשים לא יפריעו לי להתנהל, אז גם אני מסכים לא להפריע להם.
אוקיי, אז מי שחתום על ההסכם בסדר, ומי שלא חתום על ההסכם, מה אתה רוצה ממנו? הוא לא חתם על זה. יש לך איזושהי תביעה כלפיו, אתה בא בטענות אליו, אתה חושב שהוא לא בסדר? אם אתה רק מתייחס לכזשהו סוג של הסכם, אז אין מה לדון על זה, אז מי שיסכים, שיקיים את מה שהוא מסכים. אבל אם אנחנו מדברים על זה כאיזשהו ערך, כמשהו שמבקרים את מי שלא מתנהג על פיו, אז ההנחה היא שכל אחד אמור להתנהג כך, ההנחה של המבקרים. נכון? זה לא יכול להיות תוצאה של איזשהו הסכם שמישהו בחר או לא בחר לחתום. אלא אם כן תגיד לי שזה איזשהו הסכם מכללה. אז לא אמרת כלום. כי עכשיו פעם חזרנו על זה שבעצם חייבים. אז את הדפוס המשפטי שנתנו לחובה הזאת, אמרנו אז, כאילו שחתמנו כולנו על הסכם, אמנה חברתית, יש כאלה שיקראו לזה, ועכשיו כבר יש לנו גם הסכם. אבל זה לא מבטא איזושהי התחייבות ספציפית שלי, אלא בעצם זו צורה אחרת לומר שכל אחד חייב לעשות את זה. בסדר? זה לא משנה את המצב העקרוני. אז האמת היא שבאמת ברוב המקרים, נדמה לי ככה לפחות, ברוב המקרים התנהגות סובלנית היא באמת תוצאה של היעדר של אחד מהתנאים. הפעם הייתי בשדה בוקר במדרשה, והיה שם איזה מריבה עם איזה קבוצת אברכים פה מהקהילה חרדית פה בירוחם, שנסעה לשם כל פעם במנחה לערבית ללמוד שם. היו שם איזה שני יהודים שרצו ככה והשיגו איזה מימון גם לעניין והסעה וכולי, ובאו לשם, נסעו לשם כל יום ללמוד איתם וחזרו אחרי הערבית. ובאיזשהו שלב החבר'ה שם במדרשה בכלל נכנסו להיסטריה, והעסק יצא לעיתונים והקימו עמותה כדי לסלק את החרדים שהולכים להשתלט על המדרשה שם ולסגור להם רחובות בשבת, רחמנא ליצלן, וכל מיני דברים מהסוג הזה. היה מאוד משעשע. אז כשמני ילך לדבר איתם עם הוועד, הוועד של הכנופיה שם, אז הלכתי לדבר איתם. אז בפגישה הראשונה באמת לא היה כל כך על מה לדבר, הם רק רצו להבהיר את האולטימטום שהם נותנים. אבל אחרי זה הייתה איזושהי פגישה עם אנשים מהקהילה עצמה, לא עם הוועד שהוא היה מיליטנטי, אלא עם אנשים מהקהילה עצמה שבאמת רצו לדבר, וזה באמת מאוד מעניין. אז הם אמרו לי, טענה שככה חזרה שם יותר מפעם אחת, תראה, אנחנו לא באים להשפיע עליך שלא תדליק נרות שבת, אז מה אתה בא להשפיע עלינו, אני לא יודע מה, לחזור בתשובה או משהו כזה, כאילו שמישהו בא להשפיע עליהם שם, אבל נגיד. אז אמרתי להם, למה באמת אתם לא באים להשפיע עליי לא להדליק נרות שבת? תעשה מה שאתה, זכותך, מה בסדר, אתה רוצה להדליק נרות שבת, תדליק, מה, למי זה צריך להפריע? אם זה לא מפריע לכם, אז את לא רבותה שאתם לא באים לא להשפיע עליי. אבל מישהו שמחלל שבת, לי זה כן מפריע, אז אני רוצה להשפיע עליו שלא יחלל שבת. למה, מה המקום להשוואה הזאת? זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, סובלנות נמדדת באותו מקום שהצד השני בעיניך הוא טועה, ויש לך את האפשרות להשפיע עליו. כי אם הצד השני לא טועה או לא מזיק, או שאין לך את האפשרות להשפיע עליו, אחת משלושת האפשרויות האלה, אז בטח אתה לא תלך להשפיע עליו, בסדר? אז מה, 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 מה זה מוכיח? לא מוכיח שום דבר. טוב, בכלל, זה שיח מעניין שם, אבל הדבר הזה בדיוק הדגים, ניסיתי להראות להם שבעצם הסיסמאות הסובלנות שכל כך מתרוצצות בקבוצות האוכלוסייה האלה, בדרך כלל מבטאות, אולי לא תמיד, אבל בדרך כלל מבטאות בעצם את היעדרו של אחד משלושת התנאים האלה. או שאתה לא חושב שאני טועה, אתה לא יודע מי צודק בעצם, אתה פלורליסט אמיתי, פלורליסט לא יכול להיות סובלן אף פעם, הוא בהגדרה לא יכול להתערב, כי הוא לא יותר צודק מהשני, אז מה הסובלנות בזה? או שאתה לא יכול להשפיע, ואז עוד פעם זה לא רבותה, או שאתה חושב שזה לא מזיק מה שהשני יעשה. איפה בכל זאת ישנה סובלנות? אני חושב שאי אפשר להתעלם מן העובדה שיש ערך כזה שנקרא סובלנות. קודם כל הוא לא מוחלט כמובן. במקום שבו הנזק הוא גדול מדי, אף אחד לא יהיה סובלן, או גדול מדי או קרוב מדי. זאת אומרת, אם זה יהיה נזק לי או נזק לבן שלי, אז אני אהיה הרבה פחות סובלן מאשר נזק לאנשי דרפור. שם אני סובלן גדול. זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו שקלול של מידת הנזק ושל קרבתו, אבל שקלול מול מה? זאת אומרת, אז בכל זאת, אבל מידה מסוימת של סובלנות שאולי הולכת ופוחתת עם הקרבה אליי ישנה. השאלה במה זה תלוי? למה באמת ישנו איזשהו ערך שמתמודד כנגד הדברים האלה? נדמה לי שזה יכול לבוא לידי ביטוי בכמה נוסחים, אבל משהו מעין, בעצם ישנה חשיבות לא פחות לאוטונומיה של האדם מאשר לזה שהוא יעשה דבר נכון. מין ניסוח מהסוג הזה. זאת אומרת, שאם אני חושב שאני יכול להשפיע על הבן אדם ומה שהוא עושה זה שגוי וגם מזיק, למה אני בכל זאת לא מפעיל את כוחי ומונע ממנו מלעשות את מה שהוא חושב? בגלל שנדמה לי שיש גם ערך בזה שהוא יעשה את מה שהוא חושב, למרות שזה כרוך בנזק מסוים וזה בעייתי, ולכן כמובן תמיד בתוך העולם הזה של סובלנות שלוב איזשהו שיווי משקל מאוד עדין בין ערכים. זאת אומרת, כי נזק חמור מדי אני לא ארשה לעצמי להיות סובלן כלפיו. אז השאלה היא מה חשיבות אני נותן לאוטונומיה של האדם, לזכות שלו לפעול באופן כפי שהוא מבין, מול הנזק הגדול שמביאה הפעולה השגויה שלו. והאיזון הזה בין שני הכתבים האלה, זה בעצם מה שנקרא, נדמה לי, סובלנות. זה המקום היחידי בעצם שבו הדבר באמת קיים. כל שאר הדברים זה סיסמאות דמגוגיות באלמה.
אם יש ערך כזה, למה בעצם לא מאפשר
לאדם לחפור? יכול להיות באמת שזה כבר נזק חמור מדי.
ומה זה מאפשרים לו סתם לצחק שעה?
שמאפשרים לו לעשות דברים שהם לא חטא שעליו קופים. יש דברים כאלה. יש חטאים שעליהם לא קופים. יש כאלה בתוך ההלכה, מצוות עשה שמתן שכרן בצידן. אבל יש גם דברים שנגיד ערכים לא הלכתיים. אולי על זה לא יכפו, או שיכפו רק באיפה שימצאו לנכון, שזה מאוד חריג. יכול להיות שמבחינת ההלכה, עבירה זה משהו שהוא מחיר שאותו אנחנו לא מוכנים לשלם תמורת הסובלנות, וגם בתוך ההלכה אני רוצה לדבר קצת על המימד הזה של הסובלנות, ואז אני אענה לך אולי בצורה קצת יותר מלאה, כי צריך להבחין בין סובלנות לעמדה הלכתית אחרת לבין סובלנות של עבריין, כלפי עבריין. זאת אומרת, יש סובלנות כלפי מישהו שיש לו עמדה אחרת משלי, יכול להיות שאני חושב שהוא טועה הלכתית, אבל יש לו את המקורות שלו, הוא ברחי, הוא הגיע למסקנה אחרת, זה משהו אחר. שם כמעט בשום מקרה לא יכפו. בטח לא היום, אבל אפילו נגיד תקופה שיש סנהדרין וכולי, מקרים מאוד מסוימים יכפו. במצבים שבהם סתם מישהו מחלל שבת, כי בא לו לחלל שבת, שם יכפו. זה לא אותו דבר, זה שני מישורי דיון שונים ואני אגיע אליהם עוד מעט. בינתיים עוד לא דיברתי אפילו על ההלכה, דיברתי רק על הגדרת המושגים. זה רק הקדמה לדיון ההלכתי. הלכתי, מת ההלכתי. זה קשור למה שאמרתי קודם לשלומי. ברגע שאתה עבריין, אז אני כופה עליך. ברגע שאתה בעל עמדה הלכתית שונה, אז אני באמת לא אכפה עליך ברוב המקרים. זה בדיוק הנקודה. טוב, אז זה רק הקדמה מושגית. עכשיו לענייננו. בתוך העולם ההלכתי, מקובל... מקובל לחשוב ששוררת, נגיד בשניהם, כבר אני אקדים, אם שלומי כבר העלה את זה, צריך להבחין פה בין שני מישורים. הרבה פעמים ישנה תחושה שההלכה היא מאוד לא סובלנית, בגלל שבעצם יש דין של כפייה על המצוות, ענישה על מצוות לא תעשה וכולי. ולא נותנים לבן אדם את הזכות בעצם לעשות דברים שהם שגויים, זה מבחינה מסוימת. מבחינה אחרת, כלפי עמדות הלכתיות אחרות, לא כלפי עבריינים, כלפי מישהו שחושב אחרת ממני מבחינה הלכתית, וראיותיו וסברותיו עמו, למרות שאני לא מסכים, ואולי הרוב לא מסכימים, שם המצב הוא שונה, ואני מתכוון להתמקד כרגע דווקא בסוג השני, לא בהתייחסות לעבריינים, אלא בהתייחסות לעמדות שונות. בדיוק באותה מידה, כמו שאף אחד מבעלי הסובלנות היום לא יאמר שצריך לי, או כמעט אף אחד לא יאמר שצריך להתייחס בסובלנות כלפי מישהו שעובר על החוק. למה בית משפט מעניש אותו? בסדר, הוא רוצה לעבור על החוק, תן לו את הכבוד המגיע לו. לא, למה לא? כיוון שיש איזושהי מסגרת לדיון שאותה, אם עוברים אותה, אז אנחנו, החברה לא מוכנה לגלות סובלנות. אגב, המסגרת הזאת של הדיון, זה בדיוק מה שנקרא חוק. זאת אומרת, החוק זה לא מכלול כל הערכים של החברה, בניגוד למה שאולי חלק מהאנשים חושבים. החוק מכיל רק את אותם ערכים שלגביהם אנחנו לא מוכנים לגלות סובלנות. יש עוד ערכים שאנחנו מאמינים בהם, אבל לגבי הערכים האלה אנחנו משאירים את זה לבחירתו החופשית של האדם. הערכים שכתובים בחוק זה אותם ערכים שלגביהם אנחנו לא מוכנים לגלות סובלנות. במקביל לזה נדמה לי שגם בהלכה יש מצב דומה. גם בהלכה ישנם ערכים שהם לא נמצאים, לא מעוגנים בהלכה הפורמלית. זה לא אומר שהם לא נכונים, זה רק אומר שאנחנו לא רוצים, או התורה לא רוצה, להכניס את הערכים האלה לתוך ההלכה הפורמלית. לפעמים זה מסיבות שלגביהם אנחנו באמת לא רוצים להתערב. אנחנו רוצים לגלות סובלנות, לפעמים מסיבות אחרות, לא משנה כרגע. אבל ההבחנה הזאת קיימת לא רק בעולם ההלכתי, אלא גם בעולם המשפטי בכלל. טוב, אז המקור הבסיסי כמובן לדיון בסובלנות ביחס לעמדות הלכתיות אחרות, זאת הגמרא של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והגמרא הזאת מופיעה בעצם בשני, לא הגמרא, הביטוי הזה מופיע בעצם בשתי סוגיות בש"ס. סוגיה אחת זה לגבי מחלוקות בית שמאי ובית הלל, שיצאה בת קול ואמרה אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. והסוגיה השנייה זה בגיטין שם לגבי רבי אביתר ורבי יונתן, לגבי מחלוקת של פילגש בגבעה, גם שם כתוב אלו ואלו דברי אלוקים חיים. מקובל לא יודע, בחשיבה המטה הלכתית, נקרא לזה כך, זה בעצם לא, זאת לא אמירה הלכתית, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אין לזה שום משמעות הלכתית באופן עקרוני. אנחנו נראה היום אולי כן קצת משמעויות הלכתיות, אבל על פניו זאת לא אמירה הלכתית. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ומי שעושה את זה הוא מחלל שבת ודינו סקילה. זאת אומרת, מי ששומר שבת כמו בית שמאי. זה לא, הלכה לא כמותם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים זאת איזושהי אמירה מטה הלכתית, או אמירה לפני שנפסקה ההלכה, או לא, יש כל מיני תירוצים בתוספות על זה, לא נכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, זאת אמירה מטה הלכתית שאיכשהו תפסה מקום מכובד בחשיבה בבתי המדרש, והיא לפחות רגילים ליישם אותה על כל מחלוקות חכמים, לפחות חז"ל בש"ס, לא רק על בית שמאי ובית הלל, על המקומות שבהם זה נאמר, ואולי גם יותר מאוחר לראשונים ולאחרונים. זה כן דפוס שאומנם אין לו משמעות הלכתית ישירה, אבל הוא בהחלט משפיע על ההתנהלות של ההלכה, זאת אומרת על המוכנות לקבל עמדות הלכתיות שונות או פוסקים שחושבים אחרת, ולא לצאת למלחמת חורמה על כל ויכוח, מה שקצת מצטמצם בדורות האחרונים נדמה לי. בכל אופן, המקור הזה בעצם הוא קצת כמעט סתירתי בתוכו. כתוב אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. צריך להחליט, אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז שניהם צודקים באותה מידה. אם הלכה כבית הלל, אז הלכה כבית הלל, אז דברי בית שמאי זה לא דברי אלוקים חיים. איך בעצם אנחנו אמורים ליישב את הרישה ואת הסיפה של דברי הבת קול, מצד אחד שניהם דברי אלוקים חיים, מצד שני הלכה כבית הלל? זה שאם אתם מכירים, יש ספר של אבי סגי שנקרא אלו ואלו, ושם הוא מנסה לסרוק את העמדות השונות ביחס לאמירה הזאת, לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. ובעצם הוא פורס שם איזשהו מגוון של המון אפשרויות. שלוש בסיסיות שמתחלקות להרבה תת אפשרויות, הרבה מאוד אפשרויות לפרש את את הטענה הזאת. עכשיו, האמת שזה גם דרכו וגם דרכם של עוד אחרים, להתגבר על מכשול מתודולוגי שעומד בפני אנשי האקדמיה שרוצים לבקר את ההתנהלות ההלכתית המקובלת. כי כשאתה רוצה לבקר את ההתנהלות ההלכתית ולהגיד שהיא לא מספיק פלורליסטית או משהו כזה, זה טוב למאמר בעיתון, הארץ או הצופה או אני לא יודע מה שאתם רוצים. אבל אם רוצים לכתוב מאמר אקדמי, מאמר אקדמי הוא לא פובליציסטיקה. מאמר אקדמי אמור לעמוד באיזשהם מבחנים של מה שהם קוראים שפיטות. שפיטות, הכוונה שאפשר לבחון אותו נכון, במונחים של נכון לא נכון. אם אתה אומר שצריך להיות נורא פלורליסט, זה יפה מאוד, תקבל את פרס ישראל בשנה הבאה, אבל מאמר מזה אי אפשר לעשות. איך עושים את זה במאמר אקדמי? יש כמה טכניקות. טכניקה אחת זה פשוט באמת להביא מקורות ולהראות שחכמי ההלכה דוגלים בעמדה פלורליסטית. זאת הגישה הפשוטה, זה מה שהייתי מצפה שיעשו אנשים שמנסים לתמוך בכיוון כזה. ויש דעות יותר מתוחכמות. אחת מהן זה למשל לקחת איזשהו סוגיה, אני לא יודע, פורי משולש שחל בט"ו בשבט, ולכתוב את מה שעושה בעצם כמעט כל מאסף של היום, לאסוף את כל העמדות ההלכתיות שנאמרו ביחס לעניין הזה ולפרסם את זה בתור מאמר אקדמי. זה הכל. אז ברגע שאתם תקראו את הספר הזה ואתם תראו שבעצם אין דעה עלי אדמות שאתם מצליחים לדמיין שלא מופיעה ביחס לסוגיה ההלכתית הסבוכה הזאת, אז אתם תבינו לבד מה המסקנה ביחס להלכה. זאת אומרת, לא צריך לכתוב פובליציסטיקה לוהטת לטובת הפלורליזם, אלא אפשר פשוט להציג סוגיות הלכתיות יכולות להיות לחלוטין שוליות או לא מעניינות או טכניות לגמרי, אבל פשוט להראות שכל מגוון האפשרויות קיים. מה שמאפיין אגב כתיבה אקדמית מן הסוג הזה זה בדרך כלל אונס קבוצתי. זאת אומרת, בעצם אנחנו מחליטים מראש מה העמדות האפשריות שבכלל קיימות. נגיד שיש שלוש כאלה שמתפצלות לעוד תת אפשרויות, יש איזה 10 עמדות, 20, כמה שאתם רוצים, כמידת הדמיון היוצר שלכם, ואז עכשיו צריכים לחפש מקורות ולשלב כל אחד על מקום אחר בעץ. כאן המצב הוא קצת יותר קשה, כי לא תמיד מוצאים מספיק מקורות בשביל לשלב את כולם, אבל חייבים להחלט את כל העץ, כי אחרת אנחנו לא נוכיח שט"ו בשבט שחל ביום כיפור זה פורים משולש. אז כיוון שכך, אז אין ברירה, ואנחנו לוקחים את רבי יוסף אבואלי מהגניזה הקהירית ומסבירים שגישתו למעשה הייתה שונה מגישת הרמב״ם, והוא בעצם דוגל בזה שזה היה בכלל יום כיפור שחל בחנוכה. והוא חושב בכלל שזה, אני לא יודע מה, זה שבת שחל בראש חודש שחל בשבת. ולכן מיני ובה הוכחנו שבעצם כל העולם ההלכתי כולו פתוח בפנינו ואיש הישר בעיניו יעשה. ואם אנחנו לא מוצאים אפילו רבי יוסף אבואלי, מה שבאמת קשה לא למצוא, במרווח החופש אנחנו מאפשרים לעצמנו ובאי ההבחנה בחשיבות ההלכתית, מקווה שאין אחד כזה, אני לא התכוונתי לרדת פה על מישהו מסוים, אבל בגניזה הקהירית יש אלפים, אני יודע, אולי היה שם גם איזה רבי יוסף אבואלי אחד. אז לפעמים קצת אונסים, קצת מעלים אפשרויות, קצת אומרים, טוב, פה כתוב כך, יש אפשרות גם לפרש את זה כך וגם לפרש את זה כך, אז בכלל יצאו לנו שתי אפשרויות מאותו אחד, זה חסכוני, ולא צריך לנבור יותר בגניזה. אז וככה בסופו של דבר אנחנו מאכלסים את כל העץ ומוכיחים באותות ובמופתים שההלכה היא פלורליסטית. עכשיו הגישה העוד יותר חזקה זאת גישה שמראה את הפלורליזם ההלכתי על התזה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים עצמה. זאת אומרת, על התזה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זאת התזה הפלורליסטית בעצמה, אנחנו נראה שכל הפרשנויות האפשריות אכן מופיעות. זה בכלל נוקאוט. זאת אומרת, זה לא רק על ט"ו בשבט שחל ביום כיפור, אלא זה על האמירה אלו ואלו דברי אלוקים חיים עצמה. זה ממש כבר, אחרי זה כבר אין תקומה בכלל לכל השמרנים הנאלחים שעוד מעיזים למטמץ. אז בספר שם הוא מציג שלושה, בעצם השאלה של הפלורליזם ההלכתי כמובן קשורה במידה רבה לשאלת הקשר בין ההלכה לאמת. זאת אומרת, אם ההלכה חושפת איזושהי אמת, יוצרת אמת, לא זה ולא זה, כל מיני אפשרויות, אבל זה לא בדיוק אותה שאלה, זה קצת קשור להקדמה שנתתי ואולי נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, ביחס לאמת ההלכתית שבה מתחילה המפה הבסיסית, המפה הבסיסית של הספר, הספר מחולק לשלושה חלקים, וכל חלק עוסק באחת משלוש הגישות הבסיסיות ביחס לאמת ההלכתית. יש את הגישה המוניסטית שאומרת שישנה רק אמת הלכתית אחת, יש את הגישה הפלורליסטית שאומרת שיש ריבוי אמיתות הלכתיות, זאת אומרת אין אמת הלכתית בעצם אחת, אלא כל אחד והאמת ההלכתית שלו, גוונים שונים, ויש את הגישה ההרמוניסטית שרואה את הדעות השונות החולקות כמשהו שבסך הכל מתקבץ לאיזושהי אמת אחת, מרובת גוונים או משהו כזה. בשביל לא להישאר ברמות הפיוט האלה צריך קצת יותר להיכנס לפרטים, אני כרגע לא אעשה את זה, אולי בהמשך. עכשיו, בתוך כל אחת משלושת האפשרויות הללו, יש עוד הרבה תת אפשרויות, כי למשל האפשרות המוניסטית אומרת שישנה אמת הלכתית אחת. אז מאוד ברור מה זה וההלכה כבית הלל. אבל אז עולה השאלה מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הרי כל אחת מהדעות צריכה להסביר גם את הרישה של הבת קול וגם את הסיפה של הבת קול. ואז עולות כל מיני אפשרויות, יש משמעות לדעה השנייה, זה גם לימוד תורה, לא יודע מה, לא משנה, כל מיני, מקבלים על זה שכר, מי שאמר לזה, או כל מיני דברים מהסוג הזה. פלורליזם ההלכתי כמובן מסתדר יותר טוב עם האמירה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל אז הוא צריך להסביר מה זה והלכה כבית הלל, אז מה המשמעות של פסיקת ההלכה. אז עוד פעם מגיעים לאיזשהו אמיר, בסדר, אז טכנית, אבל כדי שלא תהיה תורה כשתי תורות או מין משהו כזה, אז בכל זאת אנחנו מכריעים בכיוון אחד, לא בגלל שזאת האמת, אלא שרוצים איכשהו ליצור התנהגות קוהרנטית, התנהגות אחידה פחות או יותר בגבולות מסוימים, ולכן בעצם מכריעים הלכה. והגישה הפלורליסטית בעצם הגישה ההרמוניסטית, סליחה, בעצם זה איזשהו סוג של מוניזם שאני אגיע אליו עוד מעט. באופן מאוד מעניין, יש הבדל במבנה בין שלושת החלקים האלה של הספר. החלק הראשון, המוניסטי, מתחיל עם מקורות. שמהם רואים את הגישה המוניסטית, ואז עולה השאלה, אז אני מבין מה זה הלכה כבית הלל, אבל למה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? ואז עולות כמה אפשרויות. החלק השלישי, ההרמוניסטי, גם הוא מתחיל עם מקורות, כמובן מהר"ל, רב צדוק, הרב קוק, קשה להתבלבל פה. ואז עולה, אז זה ברור, נגיד, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל מה המשמעות של הכרעת ההלכה? במובן הזה זה דומה קצת לפלורליזם. משום מה, החלק של הפלורליזם לא מתחיל עם מקורות. תקלו, תראו, כדאי לקרוא דברים כאלה באופן ביקורתי. לא מתחיל עם מקורות, הוא ישר מתחיל עם השאלה, רגע, אז מה הפלורליסט עושה עם הלכה כבית הלל? ואחרי זה חוזרים קצת לשאלת הפלורליזם, מעלים אפשרויות. למה לא? שאין מקורות כאלה. אין, פשוט אין. אני לפחות לא מכיר שום מקור שדוגל בפלורליזם מהותי. זאת אומרת, בזה שיש ריבוי עמדות אמיתי בהלכה. תכף אני אראה מה אנחנו כן רגילים למצוא. אני יודעתי אין מקורות כאלה, עד כמה שאני מכיר, והוא עשה חיפוש די מקיף, אז אני, לאור מה שאני קורא אצלו בספר, אני מבין שגם לא היו מקורות כאלה. מה? אפילו לא אבו עלי כנראה, אני לא יודע. מה שלא היה לו כוח לחפש בגניזה, אני יודע. היה חם. המצרים לא נתנו להיכנס. טוב, בכל אופן, יש אולי בעל עבודת הקודש, אולי שם יש מכל הספר, הרבה מקורות יש שם בספר, אולי שם אפשר לראות איזושהי גישה כזאת, בטח לא במקורות הלכתיים, מקורות הלכתיים לא מובאים שם בכלל, זה עוד בעיה. טוב, בכל אופן, אולי באמת נתחיל בטענה הבסיסית. ב- נדמה לי ש... שמשיקול לוגי, עוד לפני שבודקים את המקורות, לא סביר להניח שישנם כמה פירושים לגיטימיים, פלורליזם ביחס לפירושים, לגבי המאמרה של אלו ואלו דברי אלוקים חיים עצמה. ההסבר הוא די פשוט, כי אם הדיון הוא על הפלורליזם עצמו, אז איך זה יכול להיות שביחס לעמדות על הפלורליזם אני נוקט בעמדה פלורליסטית? אני בחרתי בזה כבר את אחת מהתשובות. זאת אומרת, זה הרי לא יכול להיות. זאת אומרת, בעצם לומר שיש כמה עמדות לגיטימיות ביחס למשפט אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה בעצם כבר במובלע לאמץ ישר את אחת מהן. את זאת הפלורליסטית. כי בעצם אומרת ש... מה?
אם כל הגישות מסכימות על זה שיכול להיות ריבוי דעות, כולם מסכימות בעצם בזה שיש...
לא, אני מדבר כרגע על שלושת הכיוונים שתיארתי קודם. ייחוד בין שלושת הכיוונים, לא בלי הניואנסים שבתוכם. אם רק אחת צודקת, אז בסדר, זה מה שאני אומר. לא יכול להיות שביחס לפרשנות של הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אנחנו ננקוט בעמדה פלורליסטית מהותית. אלא אם כן, אנחנו באמת פלורליסטים, אבל אז אנחנו כמובן לא נקבל מתוך הפלורליזם שלנו גם את העמדה שאומרת שרק עמדה אחת נכונה וכל השאר הם שגויות. זה די אבסורדי לנקוט ביחס פלורליסטי כלפי עמדה כזאת. אנחנו מכירים דבר כזה גם היום. היום אומרים שסובלנות יש כלפי מי שמקבל עצמו את כללי המשחק, או דמוקרטיה קיימת רק כלפי מי שמקבל עצמו את כללי המשחק, אבל לא כלפי מי שלא מקבל עצמו את כללי המשחק. מה שבדרך כלל אומר שאין דבר כזה דמוקרטיה ואין דבר כזה סובלנות, כי ברור, מי שמקבל את כללי המשחק אתה לא צריך להפעיל לגביו סובלנות. הסובלנות תמיד באה כלפי מישהו שאתה לא מקבל משהו ממה שהוא עושה, אז לכן זה די מרוקן מתוכן את העניין, אבל פה, לפחות במובן הלוגי, נדמה לי שאין מנוס. ולכן אני חושב שעל פניו הפרויקט של הספר הזה נכשל. זאת אומרת, עוד לפני שהוא התחיל. הוא נכשל בגלל שלא יכול להיות המצב שהוא מנסה להוכיח אותו. המצב שאומר שיש כמה עמדות בסיסיות, או כל העמדות הבסיסיות אפילו, קיימות ביחס לכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וכולם נכונות. עכשיו, ממה נפשך? אם באמת, אז איך כן צריך להחליט מי זאת העמדה הנכונה? סך הכל מוצאים התייחסויות שונות, פה, שם. איך כן מחליטים מי זאת העמדה הנכונה? באופן עקרוני, מה שהיינו צריכים לעשות, היינו צריכים לקחת עמדה מסוימת, נגיד מוניסטית, שחושבת שיש רק אמת אחת, ולראות האם היא עקבית. זאת אומרת, העמדה המוניסטית חושבת שהיא רק היא צודקת, ממילא היא תפסול את כל העמדות האחרות גם בסוגיות ההלכתיות השונות, וגם בפרשנות של הכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים, וזה בסדר גמור, היא עקבית עם עצמה. אז זאת עמדה עקבית, נכון? העמדה הפלורליסטית, מה היא תגיד? שכל העמדות ההלכתיות לגיטימיות ביחס לט"ו בשבט שחל ביום כיפור, בסדר. וביחס לאלו ואלו דברי אלוקים חיים, גם כן כל העמדות הן לגיטימיות. כולל העמדה שמה? שיש רק עמדה אחת לגיטימית אבל הפלורליזם טועה. זה מה שאמרתי קודם, הדבר הזה הוא ריק.
למה?
שאם אתה פלורליסט כלפי כל דבר שהוא לא פלורליסטי, אז אתה לא פלורליסט. כלפי רק כלפי דברים שהם פלורליסטיים, אז אתה לא פלורליסט.
אבל אתה
חצי פלורליסט. לא, אתה לא. כשהוויכוח הוא על הפלורליזם עצמו, אז כלפי מה אתה יכול להיות פלורליסט, חוץ מזה. אבל הוא מנסה להוכיח ששלושת הגישות ביחס לפרשנות הפלורליזם כולם נכונות. אז כשהדיון הוא על הפלורליזם עצמו, מה עוד אפשר להתווכח עליו חוץ מאשר אם הפלורליזם נכון או לא? אז אם על זה אתה לא מוכן לקבל ויכוח, אז על מה כן? אין דבר כזה פלורליזם כערך יחיד, נכון? למה? הוא אומר שאין אמת, ולכן כל אחד, מה שהוא חושב, זה מה שיעשה, מה... מה? זה שאלה אחרת כבר, אם הוא אומר זאת אמת או שזאת הסתלקות, אתה יודע, כמו החקירה לגבי כל דאלים כבר. זאת הסתלקות, בסדר? הוא לא אומר, סתירה בראש על העניין הזה, אתה יודע, בין תשובות הראש והסכין. בסדר, כי זה לא כל כך שונה ההסתלקות הזאת והאחרה. אבל נגיד זאת רק הסתלקות. אה? לא, אני גם לא אומר שאין אמת, אני לא אומר כלום, אני סתם לא מתערב. זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא נוהג, לא זה מה שהוא אומר. כך הוא נוהג.
הרב נציג קודם שהוא בעצם סותר את העמדות האחרות, וזה שהוא טוען שהעמדה שלו באלו ואלו זוהר
וכן
הנכונה.
הוא
לא
סותר את זה, הוא לא עמדה
בכלל.
זה מה שאני אומר, זה כשאתה מדבר על פלורליזם בכלל. כשאתה מדבר על פלורליזם ביחס לסוגיית הפלורליזם עצמו, זה באמת כבר מתרוקן לגמרי מתוכן, זה כמו שאמרתי. כי אם אתה מוכן לקבל גם את העמדה שיש רק אמת אחת והאחרות לא נכונות, כעמדה שהיא נכונה לא פחות מזו שלך, אז אני לא מבין מה נשאר מהעמדה שלך. ואם אתה לא מוכן לקבל את זה, אז גם אני לא מבין מה נשאר מהעמדה שלך. כי אז אתה לא פלורליסט. זאת אומרת, ממה נפשך בעצם אתה מגיע איכשהו למוניזם? אלא מה תגיד לי? אז יש כאלה פורמליסטים שהם יגידו, כך פותרים גם פרדוקסים בלוגיקה. ברטרנד ראסל בהקדמה ל... פרינציפיה מתמטיקה, היה פילוסוף ומתמטיקאי בתחילת המאה ה-20, והוא בעצם טוען, כתב ספר מתמטי מאוד חשוב, פרינציפיה מתמטיקה, מאוד חשוב ושגוי. לא, זה אמיתית, שני הדברים אמיתיים. ובהקדמה שם הוא מציע דרך לטפל בפרדוקסים, פרדוקסים של הוראה עצמית, כן, הספר שלו מספר... שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם, הקבוצות שלא מכילות את עצמן, כל הפרדוקסים של ההוראה העצמית. אז הוא אומר, יש היררכיה של משפטים, וכל משפט יכול להתייחס אך ורק למשפטים שהם נמוכים ממנו בהיררכיה. במילים אחרות הוא לא יכול להתייחס לעצמו, משטרת המחשבות אוסרת את זה. זאת אומרת, אז ברמה הלוגית אתה יוצא מהפרדוקס, אבל זה כמובן שטויות, כי בסדר, אתה יכול להגיד שאסור לנסח פרדוקסים בשפה שאנחנו מדברים. חל איסור, מי שינסח פרדוקס ייכנס לכלא. אבל זה לא פותר את הפרדוקס. המשפטים שזה, אם אני אגיד משפט שמתייחס לעצמו, אני אמצא בפרדוקס, אתה תגיד לי שזה לא חוקי להגיד את זה. אוקיי, אז אני אומר את זה באופן בלתי חוקי. זה לא, אי אפשר לפתור פרדוקסים על ידי איסור. אלא אם כן תראה לי שבאמת משפטים שמתייחסים לעצמם זה מין משהו שאין לו הצדקה. שזה לא יכול להיות. לא רק עד הוק ביחס לבעיות, למשפטים שיוצרים בעיות, אלא בכלל. אבל זה הוא לא עושה. אז גם פה יש אותו דבר, אז יגידו לי, טוב, הפלורליזם קיים, אבל לא ביחס לסוגיית הפלורליזם, אלא רק ביחס לדברים אחרים. כמו שאנחנו שומעים הרבה פעמים, דמוקרטיה זה רק לפי מי שמקבל על עצמו את הכללים הדמוקרטיים. הבעיה פה, שאם אנחנו מדברים ביחס להלכה, זה יוצא טיפה בעייתי, כיוון שהפלורליזם שאומר שכולם צודקים באותה מידה, אז למה דווקא בנקודה הזאת פתאום חלק מהם מצליחים לטעות? אם חכמים הלכתיים מוסמכים לא יכולים לטעות אפילו אם הם משתדלים, אז איך הם הצליחו לעשות את זה כאן? ביחס הפרשנות של אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי אם אני אומר שפה אני לא מאמץ את העמדה הפלורליסטית, אלא פה רק פרשנות אחת נכונה, אז אתה בעצם אומר לי, נגיד שהרמב״ם, או לא יודע, מישהו אחר שלא מפרש ככה טעה. אז כאן אתה כבר מוכן לקבל שאחד טעה. אז אם כאן כבר אחד טעה, אז למה בסוגיות הלכתיות זה לא יכול להיות שאחד טועה? מה זאת אומרת אין אף אחד כזה? לא, ברור, אני רק אומר שאני עכשיו מראה שלפני שאני בכלל מחפש את המקורות היה ברור לי שאני לא אמצא. אני לא אמצא כי לא יכול להיות. לכן אין טעם לקרוא את הספר אפילו, חוץ מאשר דפדף במראה המקומות, לראות ניתוחים מקומיים, אבל הפרויקט לספר עצמו הוא מופרך כבר בעמוד הראשון. אז זה... לא, יש, ספר מעניין. יש לו יכולת אנליטית טובה, אבל הפרויקט עצמו הוא פרויקט כושל. טוב, בקיצור, הנקודה של הפלורליזם ההלכתי, אז מה הפתרון? הרי הם מוצאים מקורות שונים, התייחסויות שונות, גם לפסיקת ההלכה, גם לאלו ואלו דברי אלוקים חיים. נדמה לי שהמוצא היחידי האפשרי, אם יורשה לי להצטרף לקבוצה שאני לא בדרך כלל אולי לא מוצא את עצמי בתוכה, לקבוצת ההרמוניסטים, אין כל כך מנוס. זאת אומרת, בעצם האפשרות היחידה זה באמת לעשות איזושהי הרמוניזציה בין העמדות ולטעון שכולם צודקים, לא בגלל שאין אמת, אלא בגלל שכל אחד מדבר על פן אחר של האמת, והאמת הכוללת היא המכלול של כולם ביחד. למה?
זה גם יותר קשה.
למה?
זה גם יותר קשה.
כאילו סוג של רחב מה הסקינן שאתה, כאילו, זה גם, אני, כאילו, זה לא הייתה במה ששאלתי לנו קודם, אבל זה גם סוג של, כאילו, זה כמו, זה כמו ש... שהוא שוגיד, טוב, אתה יודע, אתה יודע, והוא בצדק, נכון, גם...
זה אשתו של השופט. שמה, השופט אומר לו, הוא אומר, אתה צודק. הוא בא, אומר לו, גם אתה צודק. אז אשתו שרת אותו, איזה ראש דיין צודקים, אבל גם את צודקת. אבל אם מסבירים את זה, לא אומרים סתם כולם צודקים. נגיד סתם כולם צודקים, ואחרי זה גם להוסיף כמה סיסמאות על זה שההלכה היא מעל הלוגיקה, ואנחנו מאמינים בני מאמינים. כל מיני דברים כאלה, זאת ערובה בטוחה להקהיל אלפים בכיכרות. אבל זה שטויות כמובן. אני מדבר, אני מתכוון לטעון משהו יותר קונקרטי. הטענה היא שצריך לבנות פה איזשהו מודל שמראה לאיזה מן האספקטים השונים מתייחס כל אחד מן המקורות. עכשיו, אני לא אעבור פה על כל המקורות, אבל אני אנסה להציע איזושהי סכמה בסיסית במעט דקות שעוד נשארו לנו. הנקודה הבסיסית שבה באמת צריך להבחין, או צריך לטפל בזה בשני מישורים. משום אחד קשור להבחנה שבה פתחתי.
הגישה המוניסטית שוללת את הפלורליסטית בדבר הזה, כאילו, או שזה יכולה לקבל אותה בפן מסוים, או שאתה
היא
דוחה
את
זה
לגמרי.
לא,
תקבל אותה בפן מסוים.
למה היא לא דוחה את בשתי ידיים?
למה לא? לא? אם אני אראה על מה היא מדברת, אז אני אראה שהיא מקבלת אותה בפן מסוים.
ביחס לשאלה הכללית לגבי פלורליזם בהלכה.
כן, אבל גם ביחס לשאלה הזאת יש כמה שאלות שמתחבאות מתחת לשאלה הכללית הזאת, וזה בדיוק מה שאני מנסה להראות עכשיו, להראות על מה כל אחד מדבר, ואז להסביר למה בעצם כולם ביחד לא, מה אמר חדה או מה אמר חדה ולא פליגי. אני אומר, קודם כל אני מוכיח שזה חייב להיות כך. לא יכול להיות אחרת, כי אחרת אנחנו בפלונטר. עכשיו אני אנסה להראות למה באמת זה כך, או איך באמת אפשר לפרש את זה באופן שזה ככה יצא. המישור הראשון של הדיון זה מה שאמרתי בהקדמה. צריך להבחין פה בין פלורליזם לבין סובלנות. פלורליזם זאת טענה שכולם צודקים באותה מידה. אין אמת בעצם, או אין אמת מוחלטת, או לא משנה, כל מיני ביטויים כאלה או אחרים. כולם צודקים, יש ריבוי אמיתות הלכתיות, פלורל זה משון ריבוי, כן, יש ריבוי אמיתות. זה פלורליזם מהותי. סובלנות, כמו שאמרתי קודם, לעולם לא יכולה להיות אצל פלורליסט אמיתי. פלורליסט אמיתי לא יכול להיות סובלן לעולם, בהגדרה. הוא לא יכול להיות סובלן, כי סובלן אתה תמיד סובלן כלפי עמדות שאתה לא מסכים איתן. אבל פלורליסט אין כאלה. אין כאלה עמדות שהוא לא מסכים איתן. פלורליסט אמיתי. זו הקבוצה הריקה פחות או יותר פלורליסט אמיתי. אבל הרבה פעמים הסובלנות בהופעה היומיומית שלה מוצגת ולפעמים גם מתפרשת כפלורליזם, בטעות. מדובר פה על סובלנות ולא על פלורליזם. בהקשר של ההלכה, מה שאני רוצה לטעון זה שאף אחד לא רוצה לומר ששתי העמדות ההלכתיות תקפות באותה מידה. אין חיה כזאת. מה שכן אומרים זה שלגיטימי לנהוג גם בעמדה השנייה למרות שאני חושב שהיא שגויה. או אפילו אולי למרות שנפסק שהיא שגויה במקרים מסוימים. זה משהו אחר. זה לא לומר שהיא צודקת. זה לומר שהיא לגיטימית. זה בעצם אומר, אם אני אצייר עכשיו באופן סכמטי, יש שני סוגי טעויות. וכאן אני מגיע בעצם לשאלה שלך שלמה. יש שני סוגי טעויות. אפילו יותר חזק מהשאלה שלך. יש שני סוגי טעויות עוד לפני העבריינות. יש טעות שהיא טעות לגיטימית, ויש טעות שהיא לא לגיטימית. מה זאת אומרת? לפחות העמדה ההלכתית המקובלת היא שלהיות רפורמי זאת טעות לא לגיטימית. לא נעשה הצבעה איתם ונראה מי צודק ברוב. נכון? למשל. כך לפחות אני מניח שרוב הפוסקים יאמרו לכם. לעומת זאת, מחלוקת, אני לא יודע, בין שני פוסקים מוכרים, מקובלים, זה, כל אחד חושב שהשני טועה, אבל טעות לגיטימית. ואז באמת, לו יצויר שהיה איזשהו מוסד מוסמך, היום אין דבר כזה. ואם היה איזשהו מוסד מוסמך, בית דין שבו אפשר היה לשבת ולהימנות להצבעה, הם לא היו נמנעים מלשבת באותו בית דין, היו מצביעים והיו מחליטים על פי הרוב. כל הדיינים שיושבים בבית דין ומצביעים, ובסופו של דבר מקבלים החלטה על פי הרוב, אלה דיינים שבסופו של דבר מוכנים לקבל החלטות נגד מצפונם. כי לפעמים אני אמצא במיעוט, ואני צריך לחתום למטה, וגם אסור לגלות בחוץ מי זיקה ומי חייב, כידוע. לא תלך רכיל בעמך. זאת אומרת, כל הבית דין חתום על פסק הדין. למרות שאני מתנגד לו בכל נימי נפשי. למה? לכן יקירי ירושלים, מי זה היה? שהיו בודקים מי יושב איתם לסעודה, או מי יושב איתם לדין. מה? תקיעי הדעת שבירושלים, כן. היו בודקים מי יושב איתם לסעודה, או מי יושב איתם לדין. למה? כי גם מי שמצביע נגדי, אני מאוד הייתי רוצה לראות שאני מוכן לשבת איתו. אני לא מוכן לשבת עם כל אחד להצביע, ובסופו של דבר לקבל את עמדתו כי הוא הרוב, ולחתום יחד איתו על פסק דין. זאת אומרת, שאני מאמין שגם אם הוא טועה, הטעות שלו היא לגיטימית. אם זה כך, אם זה נכלל במסגרת הזאת, אני מוכן לקבל אותו כחבר בהרכב, ולהיכנס להרכב הזה, גם על דעת זה שאני יכול להימצא במיעוט, ואז ההלכה תיפסק נגדי. ישנן טעויות לא לגיטימיות. טעויות לא לגיטימיות זה מחוץ לגדר. את זה אני פוסל, אני לא מתווכח, אני לא מביא ראיות, להביא ראיות או לא זה כבר עניין טקטי, אבל אני לא נמנע איתם להצבעה ברגע שאנחנו לא מצליחים לשכנע אחד את השני ומקבלים על עצמנו את הכרעת הרוב. כן, כמו השאלות של רבי יונתן אייבשיצה, כן, שהכומר שאל אותו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב, אז הוא אומר שהולכים, אני שזכרתי את זה באחת הפעמים הקודמות. הוא אומר שהולכים אחרי הרוב כשאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זאת אומרת, כן, כשיש פה חתיכת בשר שנשחטה כדין מול העיניים שלי, ורוב החנויות פה בעיר הם טריפה, אני לא אטריף אותה, נכון? למה לא? הולכים אחרי זיל בתרובה, לא? אם אני יודע מה האמת על החתיכה הזאת, אני לא בספק, אז אני לא הולך אחרי הרוב. הליכה אחרי הרוב זה כלל איך לפשוט ספקות. אם אני בספק, אני הולך אחרי הרוב. אם אני לא בספק, אני לא צריך ללכת אחרי הרוב. אז גם פה, אותו דבר, אני לא עושה הצבעות נגד מישהו שלא נמצא בכלל במונחים של ספק. אני בכלל לא מוכן לקבל את העמדה שלו כלגיטימית. אז במילא אין טעם לעשות הצבעות. מישהו שהוא פוסק מוכר, יש לו עמדה אחרת, צריך לקבל, בהנחה שצריך לקבל איזושהי החלטה אחת, אז הוא נעשה הצבעה והרוב יקבע, אין מה לעשות. אז יש טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. ויש אגב, איפה עובר הקו בין טעות לגיטימית ולא לגיטימית, אל תשאלו אותי, לא יודע איזה קריטריונים יש ואיזה אין, אבל העובדה שישנם שני מעגלים כאלה, וכל אחד מבין שישנם שני מעגלים כאלה. איפה עובר הקו בדיוק? אז יש חרדים שיגידו לכם שמזרוחניקים זה כמו רפורמים. זו טעות לא לגיטימית, במילים אחרות. והרבה פעמים החבר'ה עם הכיפות הסרוגות חושבים, רגע, אבל בית שמאי, בית הלל, תמיד היו מחלוקות. מה פתאום הקנאות וההסתגרות הזאת? צריך להבין, הטענה היא שזו טעות לא לגיטימית. לא שלא מכירים בעמדות אחרות. יש גם בתוך העולם החרדי עמדות שונות, ופה ושם גם מקבלים אותן. זה גם קורה. רק השאלה, איפה עובר הגבול בין עמדה שהיא טעות לגיטימית לעמדה שהיא טעות לא לגיטימית? בעיניי. כל אחד יש לו את המבט, הוא נמצא במרכז ומצייר סביב עצמו מעגלים. המעגלים האלה איכשהו צריכים גם להיחתך. אבל אין ברירה, כל אחד נוהג לפי המעגלים שהוא מבין. ואני חושב שזה, באופן עקרוני זה נכון, אין מקום לביקורת הזאת באופן מהותי. זאת אומרת, כי זה נכון, יש שני מעגלים, טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית. איפה עובר הקו, זה כבר שאלה הרבה יותר קשה להכרעה. לא, אז אני חושב שלא, ואני אנסה עוד מעט להסביר למה לא. קודם כל, אני אביא רק דוגמה. הגמרא אומרת שלא פסקו הלכה כרבי מאיר כיוון שלא ירדו חבריו לסוף דעתו. היה כזה גאון, כזה עילוי, שאף אחד בכלל לא היה מצליח להתווכח איתו, לא הבינו אותו. נו, אחד כזה עילוי, ודאי שצריך לפסוק הלכה כמותו בכל מקום. כל מה שהוא אומר, זה ודאי נכון, אני אפילו לא בר ויכוח איתו. למה לא פסקו הלכה כמותו? לא פסקו הלכה כמותו, בגלל שההלכה היא לא רק מה הדבר האמיתי לעשות. ההלכה היא שקלול של שני ערכים. מה אמיתי לעשות ומה אני חושב שאמיתי לעשות. או במילים אחרות, השקלול הוא בין ערך האמת לבין ערך האוטונומיה. זאת אומרת, אני אמור לעשות את מה שאני חושב שהוא נכון. זה מה שאני אמור לעשות. אני צריך כמובן לחתור לאמת עד כמה שאני יכול. אבל בסופו של דבר אין לדיין אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, מה שאני חושב שזאת האמת, זה מה שמוטל עליי לעשות. גם במחיר שיכול להיות שאני טועה. ואם מי שחולק עליי הוא אדם גדול, אז כבודו במקום המונח, אני אשקול את דבריו עוד פעם ועוד פעם, ואשאל אותו שוב, ואשקול עוד פעם את הדברים שלו. בסופו של דבר, אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואני אמור לעשות את מה שאני חושב. יש מקרים שונים, אני לא נכנס כרגע לכל מיני מקרים, בגדול. השקלול בין ערך האמת לבין ערך האוטונומיה, זה בשורה התחתונה מה שנקרא הלכה. ומה זה אומר? בדיוק זה מוביל אותנו להבחנה שבה פתחתי, בין פלורליזם לבין סובלנות. כיוון שמה שאנחנו בעצם רואים בהלכה כשאנחנו אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ההלכה כבית הלל, בגלל שבית הלל צודקים. אז ההלכה כבית הלל. למה אנחנו בכל זאת מתייחסים לבית שמאי כדברי אלוקים חיים? בגלל שיש לנו סובלנות כלפי אנשים שיש להם טעויות מוצדקות. סובלנות כלפי אנשים שיש להם טעויות מוצדקות. איך בדיוק בונים את המודל? אני מקצר, אני רק מנסה להראות את השלבים. יש מאמר במעיין מנזיין ב', תוכלו לראות שם קצת יותר פרטים אם תרצו, מאמר שלי. אני מביא פה רק את הסכמה. בעצם יש, כן, הגמרא הרי אומרת שלא ממנים הסנהדרין, אלא מי שיודע לשים כופנון טעמים לטמא את השרץ, למצוא כופנון טעמים לטמא את השרץ. אז רבנו תם שם שואל, מה לי בפלפולים של אבל, מה זה לטמא את השרץ? השרץ, לתאר את השרץ. השרץ הוא טמא, מה יש פה להתפלפל? המהר"ל, דבריו ידועים, שבעצם זה נכון, יש כופנון טעמים לתאר את השרץ, ויש כופנון טעמים לתאר את השרץ. ובסופו של דבר, מהי ההלכה? שהשרץ טמא. זה לא אמיתי? באותה מידה היה יכול להיות שהשרץ טהור? מה פתאום? זה אמת גמורה, השרץ טמא. זה אומר שהטעמים לטהר את השרץ הם לא נכונים? ודאי שהם נכונים. נכונים לגמרי. לא פחות נכונים מהטעמים לטמא את השרץ. רק מה? עכשיו כשיש לי התנגשות אני צריך להחליט מה לעשות. וכאן עכשיו אני צריך לשקלל את הטעמים משני הכיוונים. לשקלל מלשון משקל. זאת אומרת, לשים משקל לכל הטעמים ולראות מה הטעמים שגוברים. והטעמים לטמא את השרץ גוברים על הטעמים של לטהר את השרץ, וכיוון שכך על פי ההלכה האחת והיחידה ואין בלתה, השרץ טמא. ועדיין ממנים לסנהדרין רק מי שיודע לטהר את השרץ בכופנון טעמים. למה? יש זה מאוד חשוב להבין את הטעמים האלה, הם נכונים. רק מול הטעמים של לטמא את השרץ, המשקל שלהם פחות. אבל הם נכונים. אז כשאנחנו מדברים, איפה מובאת המימרה הזאת של אלו ואלו דברי אלוקים חיים בגמרא? אמרתי, או בבית שמאי ובית הלל, רק ששם אין הסבר. בגמרא בגיטין יש הסבר. שם יש ויכוח על פילגש בגבעה. אם זבוב במרק מצא לה או נימה מצא לה. ואז בא אליהו, פוגש את רבי יונתן, ורבי יונתן שואל אותו, נו, ומה הקדוש ברוך הוא אומר? רבי יונתן בני אומר כך, אביתר בני אומר כך, נו, ומה? וכי כספי ככם ישמעיה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זבוב מצא והקפיד, נימה מצא ולא הקפיד, או להפך, לא זוכר כבר. ושם יש גם הסבר למה מתכוונים כשאומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה מתכוונים? בשורה התחתונה שניהם טעו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכוונה שניהם טועים. כי מה שקרה שלו שהוא מצא את שני הדברים. וכל אחד מהם תפס רק חלק מהעניין. זה בדיוק ההרמוניזם שעליו דיברתי קודם. כל אחד תפס, מה שהוא אמר הוא היה אמיתי. רק לא האמת במלואה. גם שם השאלה היא מה זה נקרא זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. זה יצטבר ביחד להקפדה? או שהאמת היא שהוא מצא זבוב, אבל מה שהוא יקפיד זה בגלל הנימה. נדמה לי שהפשט היותר פשוט זה שהקפידה הצטברה. זאת אומרת, אחרי שהוא מצא את שני הדברים, הקפידה נוצרה משניהם, אז כל אחד משני הדוברים שם הצדק. הוא אמר אמת, זבוב מצא ונימה מצא, וזה אכן גם גרם לו להקפיד. אבל האמת הכוללת זה הצירוף של שניהם. וזה הפירוש, הגמרא מפרשת ככה את אלו ואלו, זה המקום היחידי שיש פירוש למאמרה הזאת. הגמרא עצמה מפרשת את זה. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שכשאנחנו רואים טעמים לפה ולשם, אז יש עכשיו ויכוח בין בית שמאי לבית הלל. בית שמאי חושבים שהטעמים האלה הם יותר בעלי משקל. כולם מבינים את כל הטעמים. בית הלל חושבים שהטעמים האלה הם יותר משקל. מי צודק? בית הלל צודקים, לכן נפסקה הלכה כמותם. למה בדברי בית שמאי הם דברי אלוקים חיים? מה זאת אומרת למה? כיוון שהטעמים שלהם הם באמת דברי אלוקים חיים. זה טעמים נכונים לחלוטין, ב-100%, לא ב-99%. טעמים לחלוטין נכונים. כשאנחנו מדברים על מישור הטעמים, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כולם צודקים באותה מידה וזה לא סותר כלום. אבל כשאנחנו מדברים על ההלכה, מה צריך לעשות? זה הפלורליזם, מה שאמרתי קודם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כשאנחנו מדברים על מה צריך לעשות, שם יש שני אמת אחת, השרץ טמא. אין אפשרות לומר שהשרץ טהור. יש אמת אחת. מי שאומר אחרת הוא טועה. איפה? בשקלול של הטעמים, לא בטעמים. במשקל השונה, היחסי שהוא נותן לטעמים, שם אחד צודק ואחד טועה. אתם יודעים שרבי יוסף קארו בכללי הגמרא כותב, שם בגמרא כתוב, אלו ואלו דברי, למה, הגמרא שואלת שם, למה פסקו הלכה כבית הלל? אז הגמרא אומרת, מפני שנוחי נפש היו והקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז הוא אומר, מה, ונתנו להם פרס על התנהגות יפה? בגלל זה אנחנו מחללים שבת? אנחנו מחללים שבת בגלל שבית הלל היו אנשים טובים. אז הוא אומר, לא, מה פתאום? הם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, ולכן יותר סביר שהם צדקו. כשהם היו נוחי נפש, הם שקלו ברצינות את הטעמים של בית שמאי, הם לא הניחו מראש את הטעמים שלהם ולא היו מוכנים להסתכל ימינה ושמאלה. הם לקחו את הטעמים של בית שמאי, שקלו אותם עוד לפני שהם גיבשו עמדה, ואחרי זה גיבשו עמדה, אז מי יותר סביר שהוא צודק? בית הלל, יותר סביר שהם צודקים. אז לפני שנוחי נפש היו לכן הלכה כמותם, כי הם צודקים. לא בתור פרס על התנהגות יפה. אז מה יוצא בעצם? קודם כל זה המודל שעליו אפשר לתפור את כל העמדות, גם את המוניזם, גם את הפלורליזם וגם את ההרמוניזם. ההרמוניזם זה בסך הכל הקיבוץ של שני הדברים האלה ביחד, ואף אחד לא חולק על השני. בדיוק כמו, גם על זה אני אומר עכשיו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, על הפרשנויות לכלל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אלה שדיברו על פלורליזם, דיברו על מישור הטעמים, ובמישור הטעמים כולם צודקים. ברור, יש טעמים לתאר את השרת, יש טעמים לתמת השרת, ולא נחלק על זה אדם מעולם. כל הטעמים האלה כולם נכונים, כל ה-300. לשני הכיוונים, ולזה מסכימים גם בית שמאי וגם בית הלל לכל ה-300. אין ויכוח בכלל. זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה ברור. המוניזם ההלכתי מדבר על ההכרעה. כשההכרעה היא שהשרץ טמא, אז השרץ טמא. הוא לא טהור. הטעמים כבודם כמו המונח. המשקל של הטעמים לטמא גובר על המשקל של הטעמים לטהר. אז המוניזם מדבר על ההכרעה, וההרמוניזם מדבר על כל המבנה הזה. זה בדיוק מה שהוא אומר. יש טעמים לפה, יש טעמים לשם, ויש הכרעה. שלושת האספקטים האלה ביחד יוצרים את שלושת הדעות, וזה הכל. מה ההבדל, עכשיו אני רק אקשור את זה להקדמה, מה ההבדל בין טעות לגיטימית וטעות לא לגיטימית, על המודל הזה? טעות לא לגיטימית זה או עבריין, שזה אנחנו לא מדברים בכלל, או מישהו שלא הגיע להוראה. מישהו שלא הגיע להוראה, מישהו שלא לא ברחי בכלל להיכנס לוויכוחים ההלכתיים, והוא מגבש עמדה הלכתית לא באחריות, מה יכול לקרות שם? למה את זה אנחנו לא מקבלים? יש אפשר לראות מקורות, הראש בסנהדרין ועוד, שמדברים רק ברחי, נאמר כלפיו הפלורליזם ההלכתי הזה. למה? גם במישרים יש בעצם מאמר שנוגע לזה, מישרים הראשון, שם כתבתי מאמר על העניין הזה גם. למה באמת רק כלפי מישהו ברחי? אז נדמה לי האפשרות הפשוטה להסביר את זה, כיוון שמי שלא ברחי, יכול להיות שהטעמים שבהם הוא ישתמש יהיו פשוט לא נכונים. הוא עוד בכלל לא נמצא בספרה הזאת שמבינה שכל ה-300 טעמים האלה הם נכונים, ועל זה אין ויכוח, בית שמאי ובית הלל לא מתווכחים. השלושת הטעמים האלה. מה? לא, יש אספקט מסוים שמחמתו זה טמא, ויש אספקט אחר שמחמתו זה טהור. הם חולקים בשאלה איזה משקל לתת לאספקט הזה מול האספקט הזה.
הם חושבים שהטעם הזה לא נכון, ובזה הם חושבים שהטעם...
לא, הם חושבים שהטעם הזה שוקל פחות. כמעט קשה להעלות על הדעת בכלל מחלוקת שמישהו אומר, הסברה שלך פשוט לא נכונה. הסברה שלך מאספקט מסוים היא בעייתית, והאספקט הזה גובר אצלי על האספקט ההוא. בדרך כלל אין ויכוח על ה... כשאתה תסביר לי, תגיד לי סברה, ואני לא אסכים איתה, אני לא אסכים איתה בגלל שאני מסתכל עליה מזווית שונה משלך. לא בגלל שאני לא מסכים איתה חזיתית, כי מה שאתה אומר זה פשוט שטויות שהן הפך מהאמת. זה בדרך כלל לא קורה, בטח לא בין היהודים שכבר הגיעו להוראה. זה לא קורה שם. אני חושב שתנסו לבדוק את זה ותראו. זה לא קורה. כמעט ולא, אני לא מצליח לדמיין כמעט מקרה כזה. אז מישהו שהוא לא ברחי, אז הוא בעצם יכול להגיד בכלל טעמים לא נכונים. כלפי זה בכלל לא נאמר לנו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? כי אם אלו ואלו היה דברי אלוקים חיים, הפירוש היה שאין בכלל עמדה הלכתית נכונה, אז מה הבעיה? תעשה מה שאתה רוצה בין כל וכו, מה זה משנה? אין עמדה הלכתית נכונה. כל עוד אתה חושב שזה נכון, על הכיפק, תעשה את זה, מה הבעיה בזה? אם יש לנו איזשהו מעגל שתוחם את הטעויות הלגיטימיות מול הטעויות הלא לגיטימיות, זה כבר אומר שיש פה איזשהו היבט של אמת. זאת אומרת שמי שבכלל יעלה על טעמים לא נכונים, כלפיו אין מה לדבר בכלל על, על פלורליזם או על סובלנות או על דברים מהסוג הזה. בתוך המעגל של הטעויות הלגיטימיות, זה הטעויות של השקלול. איזה משקל אני נותן לכל טעם? בעולם, בעולם של המשקלות, באמת קשה להכריע. משקלות, איך בדיוק אנחנו שוקלים דבר מול דבר? אז כאן באמת הטעויות הן טעויות לגיטימיות. אלה שוקלים ככה ואלה שוקלים ככה. דיברנו על המהירות בדרכים, אתם זוכרים באחת הפעמים הקודמות. זה בדיוק שאלה של שקלות, שאלה של משקל. איפה לשים את המשקל? קשה מאוד להכריע בעניין הזה. וכיוון שכך, מי שכבר הגיע להוראה חזקה עליו שהוא אומר דברים נכונים מבחינת הטעמים, המשקלות שלו יכולים להיות שונים. כלפי זה אני מוכן להתייחד בסובלנות. עוד פעם, לא בפלורליזם, בסובלנות. הפלורליזם הוא כלפי הטעמים. כלפי הפסיקת ההלכה, אם הוא נוהג אחרת, שבמקומו שרבי יוסי יאכלו עוף בחלב, זה היה סובלנות, זה לא היה פלורליזם. אז לכן בעצם אין שום סיבה להיכנס לפלונטר הזה, לברוך הלוגי הזה, של להפעיל את הכלל הפלורליסטי על הפרשנויות לפלורליזם עצמו. לא צריך להפעיל אותו לא פה וגם לא ביחס להלכה עצמה. ומי שבודק את כל ההקדמות, אפילו את אותם הקדמות שמצטטים בדרך כלל המחברים, שם בספר, המחבר בספר, ההקדמות האלה על כל צעד ושעל מסבירות לך, ואף שאני חושש שאני טועה וכולי, אבל אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אם אלו ואלו דברי אלוקים חיים היה אמירה של פלורליזם מהותי, מה יש לחשוב שאני טועה? אולי לא הגעתי להוראה, מי אני כנגד רבותינו, אני כאזובי הקיר וכולי, כל הביטויים המצחיקים האלה, ואחרי זה מתחילים נאומים שלמים על אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ובעצם כל אחד. סתם כל הפוסקים כמשיחים לפי תומם עד האחרון, כל הזמן חוששים מטעויות הלכתיות. אם לא הייתה אמת הלכתית, אז מה החשש מטעות? מה הבעיה? אני הולך כמו הרשב"א, אתה הולך כמו הרמב"ם, זה בטוח נכון. הרשב"א בטח לא טעה. מה אני צריך להתחיל לחפש? לא לחפש. ללכת אחרי הרוב, לחפש ראיות לפה, ראיות לשם. מה בכלל מה צריך להטריד אותי? מה זה המושג יראה הוראה בכלל? מה זה יראה? ממה צריך לראות? בטח אם אני נשמח על איזשהו פוסק קודם. מה ההבדל בין טועה בדבר משנה לטועה בשיקול הדעת? מה זה טועה בשיקול הדעת? טועה בדבר משנה עוד מילא. נו, נניח, המשניות הן מוסמכות. טועה בדבר משנה זה ניצחון בנוקאוט. מה זה טועה בשיקול הדעת? יש לו שיקול דעת מוטעה. אמרת פעם על דבר כזה, שיקול דעת, זה השיקול דעת שלו, מה שיקול דעת מוטעה? לך יש שיקול דעת אחר? הוא, יש לו שיקול דעת כזה. מה זה טועה בשיקול הדעת? יש דבר כזה טועה בשיקול הדעת. מה זה טועה בשיקול? זה גמרא. זה לא הקדמות לקצות החושן. מה זה טועה בשיקול הדעת? טועה בשיקול הדעת פירושו שגם בשיקול דעת יש טעות ויש לא טעות. אז נכון שהגמרא עצמה, תסתכלו שם, זה יותר עדין ממה שאני מציג כאן, והגמרא נראה שסוגיין דאלמה הולך בכיוון מסוים, זאת אומרת שהמנהג פשט בכיוון מסוים, אבל אפשר להראות שזה לא, זה רק אינדיקציה, זה לא הדבר עצמו. זה שהמנהג פשט זאת אינדיקציה לזה שזה הדבר הנכון, ולהגיד אחרת זה לא נכון. לא שזה עצמו הקריטריון, אבל זה כבר באמת... זה לא משנה, מה זה משנה מה הוא התכוון?
מה?
לא משנה מה הוא התכוון.
אז תפיסתם קומים, המון מההלכה שלנו
מבוססת,
שאנחנו
אומרים
שמי
שנוהג ככה... לא, זה לא חשוב. זה לא חשוב מה הראשון התכוון, חשוב מה כתוב בספר שלו. מה שכתוב בספר שלו, זה מה שאני מבין, שכתוב בספר שלו. מה אכפת לי מה הוא התכוון? מה?
למה לחשוב
על זה בספר שלו? מה שקיבל את הסמכות זה הספר שלו, לא הוא. יש תקרא בהקדמות טס, שם כתבתי על זה. אמנם שם זה כבר קיצוני יותר ממה שאני חושב היום, אבל תקרא שם. אין, לא סביר להניח שכשראשון היה עומד פה בשיעור, לא היינו תופסים אותו אף פעם בטעות. סביר בעיניך? אני שואל, סביר?
לא, תחשוב לך שמתקבל את הראשון כשמתקבל את הראשון.
אולי הוא טועה.
מה?
אולי הוא טועה.
בסדר,
אני מקווה שיקול הדעת שבוכח מה שאתה אמר. לא,
לא, לא שיקול הדעת,
אולי הוא טועה. אולי הוא טועה, אני שואל.
מה?
מה שיקול הדעת? יכול להיות שהוא טועה. תספס משהו.
טועה?
כן. יש עליו קושייה שאין עליה תשובה. אם הוא היה פה בשיעור, היינו דופקים לו קושייה, הוא היה מתמוטט במקום.
בסדר, יכול להיות
שזה. אז למה אתה מניח שהוא אף פעם לא טועה?
אני
אתה מיישב אותו מול גמרות, אתה מיישב סתירות בדבריו, אתה עושה כל מיני מגדלים פורחים באוויר. ההנחה היא שהספר קיבל איזושהי סמכות, אפשר לקרוא לזה גם עם איזו מיסטיקה מעל זה, אפשר גם בלי המיסטיקה שמעל זה, ומבחינת אנחנו מחויבים למה שכתוב בספר במגבלות מסוימות. ומה שכתוב בספר מתפרס לשני הכיוונים, בדיוק כמו שגם אלו ואלו דיבר אלוקים חיים נאמר לגבי פרשנויות במה עשו במשכן, לגבי מלאכות שבת. איך בדיוק עשו במשכן? לכאורה זה ויכוח על המציאות. יש מאמר של רבי יצחק קוטנר על זה, שרבי יצחק קוטנר אומר, מה אכפת לי מהמציאות? כרגע מה שחשוב לי זה מה שכתוב בתורה, איך אני מבין מתוך התורה מה הייתה המציאות. ולגבי זה באמת יש שתי אפשרויות. לא חשוב לי מה היה באמת במשכן. אם היה עולה עכשיו אליהו והיה מגלה לי מה היה באמת במשכן, זה לא היה משנה כלום. אז ההנחה היא שגם כלפי ראשונים הקבלה היא באותו דפוס כמו של התורה. לא בגלל ראשונים זה כמו תורה, אלא בגלל הקבלה היא באותו דפוס. לא קיבלתי את הבן אדם, קיבלתי את הספר. ושניהם הם באמת בעוון מוגבל, אין שום עיקרון הוא לא עד הסוף בדברים האלה. טוב, אני...